טוב, רבותיי, בסדרה שיש לנו בעניין, עשית רקורד, רבינו מרדכי? עשית רקורד? תודה רבה. טוב, בסדרה שלנו בדיני ירושה, אני רק השבוע עושה הפסקה אחת, ובלי נדר שבוע הבא אנחנו ניתן להמשיך את עוד שיעור או שתיים בענייני ירושות, אבל השיעור הזה, רבותיי, אנחנו הולכים לדבר על מי שנהרג על קידוש השם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, בוא נתחיל. רבותיי, כל השאלות היפות שיש לכם תשתדלו לשמור אותם לסוף שנספיק, למה יש מלא חומר, מלא תורה, ותנו להשלים שהשיעור תהיה, יש שיעור, אפשר שתי שאלות, אבל כל השיעור, אבל שזה כבר נהיה שאלות ותשובות, זה יש רבנים ברדיו, יענו, או אחרי השיעור, בסדר. כן, טוב. בסדר. רבותיי, בסיעת הדשמיה, שאלה היום שאנחנו הולכים לדון עליה, זה בעניין אדם שמחלל שבת בפרסיה, שהוא נקרא בלשון חזל מומר, ובאו גויים והרגו אותו, קרי נהרג על קידוש השם. האם אדם שמחלל שבת בפרסיה שנהרג על קידוש השם, האם קוראים עליו? 1, 2, האם אומרים עליו קדיש? 3, מהו למעלה בגן עדן? האם הוא זוכה לכל אותם המעלות שנאמרו על הנהרגים על קידוש השם? דוגמה, מה שהזוהר הקדוש כותב בפרשת פיקודי בדף רש נ"ד, שהזוהר הקדוש אומר שאותם הצדיקים כגון רבי עקיבא וחבריו שנהרגו על קידוש השם, הם ניצולים אפילו מכל העניינים וכל הדברים שיש למעלה, ואפילו נהר דימור לא צריכים לטבול. כך אומר הזוהר בפרשת פיקודי בדף רש נ"ד עמוד ב', אף על פי שכל מת צריך טבילה בנהר דימור, כמו שהזוהר מביא גם בפרשת מקץ בדף רש א', גם בפרשת פיקודי פעמיים, גם בדף רש מ"ז וגם בדף רש מ"ט, בכל זאת אותם אלה שנהרגים על קידוש השם, הם אפילו נהר דימור לא צריכים. האם זה דווקא אדם שהיה שומר תורה ומצוות? רבותיי, להאריך, יש לנו אריכות גדולה בסוגיה הזו בסייעתא דשמיא, וכבר אם אתם זוכרים בשיעורים, בשני שיעורים שעשינו על שריפת גופות המתים, בפרט בשיעור השני שם, הערכנו בכל הנושא הזה של אם בכלל מתאבלים על אדם שמחלל שבת בפרסיה, הבאנו בזה מחלוקת גדולה ברבותינו הראשונים בין האור זרוע והגאות השרי לבין הרשב"א בתשובה, וראינו ראיות מהירושלמי במסכת תרומות פרק ח' באותו טבח, ראינו את הראיה מהירושלמי בעבוד הזרה פרק ב', ראינו את הראיה מהגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ו, הבאנו ראיות לכאן ולכאן, והכרעת ההלכה הייתה כדעת הרמב״ם בפרק א' מלכות אבל, וכדעת מרן בשולחן ערוך בורי דעה בסימן שינומי סעיף ה', שכל אותם הפורשים מדרכי ציבור, וביניהם אותם אלה שמחללו שבת בפרסיה, לא מתאבלים עליהם, וכל מה שקוראים ומתאבלים זה רק ורק משום שלא יהיה פרובוקציות, שלא יהיה כל מיני עניינים אחרים, משום פגם משפחה, כבוד המשפחה וכדומה, אבל באמת של זה מצד הדין, אפילו ביום הראשון שהוא אבל ממשיך להניח תפילין, רק יניח אותו בצנעה לא בפרסיה, שהמשפחה לא תגיד עליו, לך תדע, זה לא מתאבל על אח שלנו, לא מתאבל על אבא שלנו ברמינם. זה כבר הערכנו לפני כמה חודשים שדיברנו בסוגיה הזו, ולא נכפול כעת את הדברים, אף על פי שיש עוד הרבה מה לדבר בסוגיה ההיא, ושם כבר הגענו להכרעת ההלכה. היום אנחנו רוצים לדבר דווקא מפן אחר, האם אדם שהוא מומר, כגון אמרנו שהוא מחלל שבת בפרסיה, ובא ונהרג בפיגוע בר מינן, האם אותו אדם או חייל, או לא משנה מי, שנהרג על קידוש השם, האם עצם זה שהוא נהרג על קידוש השם, כבר זה מזכך אותו למעלה בשמיים, ולכן נקרא עליו, ולכן נאמר עליו קדיש, או לא? עצם זה שכבר, זה שהוא נהרג על קידוש השם עם כל המעלה, אבל אנחנו מסתכלים מה היה איתו כל החיים, ואם כל החיים שלו הוא לא למד תורה, וכל החיים שלו הוא לא שמר שבת, וכי בשביל שהוא יעשה קידוש שם שמיים, אז מה, הוא עכשיו קונה עולמו בשעה אחת? זה הכוונה? הרי המגמרה אומרת, בחר ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. ככה ראינו בגמרה במסכת עבודה זרה בדף י' עמוד ב', ככה ראינו בגמרה בעבודה זרה בדף י' ז' עמוד א', ועוד מקומות. יש קונה עולמו בשעה אחת, יש כזאת מציאות. האם נאמר העניין הזה של יש קונה עולמו בשעה אחת, גם על מי שנהרג על קידוש השם? אז יש בזה רבותיי דברים מפורשים בראשונים. באור זרוע, בהגאות השרי, בראשונים מפורשים שכתבו בסוגיה הזו, והרמה בשולחן ערוך כתב בזה בשני מקומות, גם ביורי דעה בסימן שינמם בסעיף ה', גם ביורי דעה בסימן שיניים וו סעיף ד', בשני המקומות האלה, הרמה דיבר בדיוק על השאלה שלנו, האם קוראים על אדם שנהרג על קידוש השם או לא. ומרן והרמה, עליו השלום, מביא בזה מחלוקת ברבותינו הראשונים, שיש אומרים שקוראים ויש אומרים שלא קוראים. ואנחנו נוקטים שכשאומרים יש ויש, כמו במרן, גם ברמה זה ככה. ואם יש ויש, הלכה כויש. וביש הראשון הרמה כותב שקוראים עליו. וביש השני הרמה אומר שלא קוראים עליו. אז משמע שאדם שנהרג על קידוש השם עם כל הגדולה שלו, ואנחנו עכשיו הולכים ללמוד על אותם המעלות של האדם שנהרג על קידוש השם, בכל זאת, אם הוא לא היה שומר שבת, והיה מחלל שבת בפרסיה, לא קוראים עליו. תשמע, אבל יש לו מעלה, והוא אדם, והוא גדולתו למעלה בעולם העליון. רבנו ארי כותב במסכת לימודי הצילות, בלימודי הצילות בדף למד, וגם במתוק מדבש, הוא העתיק את הדברים האלה של לשון רבנו ארי, שרבנו ארי כותב שלא משנה מי יהיה האדם, עצם זה שהוא זכה להרג על קידוש השם, כבר מעלתו למעלה גדולה בשמיים. תביא לי בבקשה זוהר חלק א' של מתוק מדבש בראשית, כזה. ששם כתוב מפורש שאדם שנהרג על קידוש השם, עצם זה שהוא נהרג על ידי גוי, אנחנו נראה בהמשך את החילוקים, מה רן כותב, יש כמה דרגות במעלה של אדם שנהרג על קידוש השם. אבל לכל הדיברות, עצם זה שהמוות היה על ידי גוי, לא משנה עכשיו הנסיבות שגרמו לזה. עצם המוות שהייתה על ידי גוי, כבר הוא נחתם למעלה בשמיים על המלבוש של הקדוש ברוך הוא, וגם על המלבוש של המשיח. שניהם יש להם מלבוש בלשון הזוהר הקדוש, שם בפרשת בראשית, פעמיים יש בדף למדה, דף למתת וגם בדף מם א', שזה נקרא פורפירה, וגם המדרש במדרש תהילים, על הפסוק כי דורש דמים אותם זכר, בפרק ת' אות י' ג', גם המדרש הביא את הדברים האלה, למדנו כמה המעלה של אותם אנשים הקדושים, הנה תראו את לשונו של רבנו ארי, בספר לימודי הצילות בדף למד עמוד ב', הוא תק במדוק מדבש, בפרשת בראשית, עמוד תו פי. דע, כשנהרג אדם מישראל על ידי גוי, אף על פי שאינו צדיק, כיוון שקיבל עונשו בזה שנהרג בלא משפט, הרי עצם המיטה היא מהווה כפרה. ראינו את זה איפה בגמרא בסנהדרין, שהגמרא הביאה לגבי הרוגי בדין, עצם זה שהם מתו על ידי הריגת בדין, המיטה עצמה מהווה להם כפרה. אלא מה? שיש מחלוקת מתי נעשית הכפרה. הפשטות של הגמרא וכל רבותינו הראשונים, הכפרה נעשית בעצם המיטה. תקף אנחנו נתייחס לזה. המהר"ל דיסקין אומר לא ככה בתשובה, ותימה על גאון הגאונים המהר"ל דיסקין שכותב שהכפרה של אותו המת, של הרוגי בדין, זה לא נעשה בשעת המיטה, אלא רק אחר הקבורה. זה נפקמינה בהלכה מה שהוא כותב, ונתייחס לזה בעזרת השם בהמשך. אבל הפשטות, עצם זה שהוא קיבל את עונשו ונהרג, ההריגה שנהרג אדם בלא משפט, ובפרט שאם נאמר שהוא מת קודם זמנו, וכל שכן לשיטת רשי, בכל אופן לפרש, שמיוחס לרשי במסכת תענית דף י' א', שאדם שנהרג על ידי אדם, הוא לא נהרג על ידי מלאך המוות. כלומר, הוא מת בקיצור ימים ושנים, לא לפי הזמן שנתנו לו. כל שכן כזה דבר, אומר רבנו ארי, דע כשנהרג אדם מישראל על ידי גוי, אף על פי שאינו צדיק, כיוון שקיבל עונשו בזה שנהרג בלא משפט,
מיד בא מלאך אור פני א' למד, ולוקח נשמתו ומעורר את מלאך יוחציפה רש יוד נון, לבוא לקחת את הנשמה ממנו, ומכניסה בפתח שהוא ממונה עליו, וחוקק נשמתו, ומה שהראה בה בפורפירה דמלכה נקרא בגד תכלת. בשביל להבין את דבר רבנו הארי האלה, צריכים להקדים זוהר בפיקוד רש מנדב, אבל תקף, אני קודם כל רוצה לקרוא את כל השם רבנו הארי בבת אחת. ולעתיד לבוא יתלבש הקדוש ברוך הוא בלבוש אדום זה. ומה יש באותו המלבוש של הקדוש ברוך הוא? באותו המלבוש הזה שמה חקוקים בצבע אדום כל אותם הפרצופים שנהרגו על קידוש השם. ועם קום דם עבדיו השפוך, כמו שאנחנו אומרים, נקמה דם עבדיך השפוך, תבוא לפניך ענקת הסיר כגודל זוהרך עותר בני תמותה. אנחנו אומרים את זה כל לילה בתיקון רחל. ונשמה זו הועיל ונחקקם בפורפירה, שם היא מזדככת ומתגדלת אף על פי שאין בה מעשים טובים. אומר רבנו הארי, אפילו אם האדם הזה לא היה צדיק והנשמה הזו לא היו בה מעשים טובים, גם היא זוכה לבוא ולקבל אור גדול רוחני בעולם, וגם הנשמה הזו עתיד הקדוש ברוך הוא לתת לה שכר עליון למעלה. אבל למה? אם הבן אדם הזה לא עסק בתורה ולא עסק במצוות, למה שהוא יקבל כזה אור עליון למעלה? אומר רבנו הארי, עצם זה שהוא נהרג על קידוש השם, ונער ומת בלא משפט, ואני מוסיף, ייתכן בכוונת רבנו הארי שהוא גם מת קודם זמנו. זה לא כתוב מפורש מעכשיו התוספת הזו, אבל ייתכן להכליל את זה, זה כסניף למה שרבנו הארי כותב. אז אחד, עצם זה שהוא נהרג על קידוש השם. שתיים, זה שהוא נהרג בלא משפט. שלוש, אני מוסיף ואומר, עצם זה שהוא מת קודם זמנו. אומר רבנו הארי, בשעה שהנשמה שלו עולה למעלה, הקדוש ברוך הוא חוקק את הצורה של הפרצוף שלו, של צורת נשמתו, על הבגד שלו פורפירה. אתה יודע מה זה להיות חקוק במלבושו של הקדוש ברוך הוא? זה שהנשמה שלו חקוקה על המלבוש של הקדוש ברוך הוא, זה גורם לו זיכוך גדול לנשמה, וזה הטעם למה הוא זוכה מיד למעלה להגיע לגן עדן, אפילו שאין בו מעשים טובים. אז זאת אומרת, המעלה, אפילו אם הוא היה, היה לו חיסרון פה בעולם הזה, שהוא לא עסק בתורה ובמצוות, אבל זה שעכשיו הוא נהרג על קידוש השם, ומיד הנשמה שלו נחקקת בבגד העליון של הקדוש ברוך הוא, הנקרא פורפירה. ואני מוסיף ואומר לכם, מה שהזוהר הקדוש כותב פה, גם כן על מלבושו של משיח. ועם המלבוש הזה עתיד המשיח ללכת ולנקום את הנקמה, לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים. אומר רבנו הארי, ונשמה זו הועיל ונחקקה בפורפירה שם, היא מזדקה ככת ומתגדלת אף על פי שאין בה מעשים טובים. תשמע, אבל אדם שאין בו מעשים טובים, איך יכול להגיע למעלה לעולם העליון? ועוד, איך אדם יכול להסתדר שם למעלה? הרי בשביל להבין את מה שהולך שם בגן עדן, אתה חייב שיהיה לך איזשהו כוח להיכנס שם. והכוח הוא תורה ומצוות ומעשים טובים, שתינוק נולד בברית, אנחנו אומרים לו שהוא ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים, מברכים אותו גם למעשים טובים. אומר רבנו הארי, עצם זה שהוא נחקק על המלבוש של הקדוש ברוך הוא, זה עצמו גורם לו זיכוך ונותן לו כניסה. ואחר כך, נותנים אותה לחופה ראויה לה לפי ערכה, לפי ערך הנשמה, לפי ערך הזיכוך של אותה נשמה, לפי ערך מחצב הנשמות שאותה נשמה ירדה לעולם, באיזה צורה, באיזה מקום, לפי כל העניינים שקשורים לנשמה. או, עכשיו מבינים, הוא שייך לעולם העשייה, הוא שייך ליצירה, הוא שייך לבריאה, או שמה להגיע לאצילות. לפי שורש הנשמה, הרמק כותב את היסוד הזה בכמה מקומות, באור יקר, בפרדס רימונים, בכמה מקומות, אני ערכתי בזה אצלי, שלפי ערך ושורש מהות הנשמה של האדם, ככה הוא זוכה לקבל למעלה את הגן עדן בעולם העליון, וככה גם כן המשפט איתו למעלה בשמיים. אומר הרבה מוארי, אז אחר כך, אחרי שהיא מזדקחת ומתגדלת על המלבוש של הקדוש ברוך הוא, נותנים אותה לחופה ראויה ללפי ערכה. כלומר, לא שמוציאים את הדמות שלה משם, אלא הדמות של הנשמה, הדמות של הפרצוף של אדם שנרג על קידוש השם, עדיין חקוק. וזה מה שהפסוק אומר בתהילים פרק קופיות, כי ידין בגויים מלא גביות. מה זה כי הדין מלא גביות? שהקדוש ברוך הוא כשדן, כל כולו מלא גביות מאותם הנרצחים על קידוש השם. אז הן לפי צורת המוות, הן לפי צורת מהות הנשמה, לפי כל הכללים וכל העניינים שנספחים וקשורים בדבר הזה, ככה זוכה הנשמה להגיע לעולם העליון, לקבל את השכר המגיע לה. עכשיו, אז שלא נאמר שאחרי שכבר הזדקחה הנשמה, כבר הקדוש ברוך הוא מוריד אותה משם. לא, זה לא הפשט ברבנו הארי. הפשט הוא כך. ואחר כך נותנים אותה לחופה ראויה לה לפי ערכה, אחרי שאותו הנשמה הזדקחה ביותה שם, לא מוצאים אותה, את הפרצוף חקוק שמה, אלא לוקחים את הנשמה, ועכשיו אחרי שהתגדלה והזדקחה, עכשיו רוצים להביא אותה לחופה ראויה לה לפי ערכה, כי למעלה בשמיים הכל זה הילולות, כמו שרבנו הארי כותב, אל דובר בליקוטי השס, בברכות דף וב, כמו שהביא הגאון המקובל, רבי אברהם גלנטי, בסוף ספרו כל בוכים, בפרק חמישי, על דברי הגמרא, הגרא דבי הילולה מילה, מה זה הילולה? הילולה הכוונה התונה למעלה בשמיים, בזמן שהאדם הצדיק הוא מסתלק מן העולם. ואז מה עושים בהילולה? בהילולה עושים חופה, וככה מפורש בגמרא במסכת בבא בתרא בדף ע"ה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות חופה לכל צדיק וצדיק, 10 חופות, 7 חופות, יש כל מיני שיטות בחז"ל כמה חופות יש, אבל בכל אופן לעתיד לבוא כל אחד מקבל בשמיים למעלה מקבל חופה. למה? כי זה גדר שמחה. שמחה זה מצב שעושים לו חופה, וזה האדם נכווה מחופתו של חברו. לכן רבנו הארי אומר שאחרי שאותה הנשמה הזדקחה, מה עושים? מביאים אותה ועושים לה חופה. ולפי שאין בה מעשים טובים. תשמע, אין בה מעשים טובים. לא עולם התורה, לא עסק במצוות. נכוות מחופה זו, ומצטערת ומתביישת ממעשיה, ובזה מקבלת את עונשה. אני אסביר את הדברים. בן אדם נהרג על קידוש השם, לא היה לו מצוות ולא מעשים טובים. לוקחים את הנשמה שלו, חוקקים אותה עם אדם שאדם נהרג. אתם יודעים שישנם הלכות מיוחדות באדם שנהרג על קידוש השם. לא עושים לו טהרה, קוברים אותו עם הבגדים שלו, איכשהו, עם אדם שלו, איכשהו ככה, ככה קוברים אותו, ואולי נתייחס לזה גם בהמשך, כי המעבר יבוק, רבי אהרון ברכם ומודיע, התייחס לזה, ויש בזה כמה טעמים נפלאים ברבותינו המקובלים לדבר הזה. אפילו, אגם, יש אומרים שגם כן לא קוברים אותם בקבורה רגילה, אלא בקבורת ארון. ויש עוד כמה פרטים בנושא הזה, תכן שנתייחס לזה בהמשך. על כל פנים אומר שם רבנו הארי, אדם שנהרג על קידוש השם לא היה בו לא תורה ולא מצוות ולא מעשים טובים. ודאי שאין יהודי בלי מצוות ומעשים טובים, אלא הכוונה היא כמו שאמרנו, אדם הילל שבת בפרסיה בארמינן, הוא הילל שבת, אבל מה? היה נותן צדקה, היה עוסק מצוות, היה לו כל מיני דברים, אין יהודי שלו, אלא מה? זה בסוף מחפה על זה, כי רבותינו אומרים למשל, על דברי הגמרא, על הפסוק, מתן בסתר יכפה אף, מה אומר רבותינו? על ידי שאדם נותן צדקה בסתר, אפילו חרון אף יש עליו, זה מסתיר, זה מציל אותו. אז על זה שאלו רבותינו, הרי בגמרא בסוף סנהדרין, מדף קופת ג' עמוד ב', בעצם זה המאמר האחרון שבו מסתיים את מסרת סנהדרין. הגמרא אומרת שמה, שחרון אף יש על הרשעים בעולם. שואלת הגמרא, מהי רשעים? עונה הגמרא, גנבים. הנה, למה אני היום מחרתי? כי גנבו לי בצהריים את האופניים. כן, אז זה גנבים. הגמרא אומרת, רשעים גנבים. מה הם רשעים? גם ו... אז רבנו, אז המפרשים שם המקובלים אומרים דבר פלא. למה זה שהוא נותן צדקה בסתר, זה לא יכפה את אחרון אף? אומר, אתה יודע למה? כי גנב, רבותינו אומרים שהוא קשה מגזלן. כי גנב עושה כאילו אין הקדוש ברוך הוא בעולם, כי הוא לא מפחד מבני הקדוש ברוך הוא, הוא מפחד רק מבני אדם, הוא בא בסתר. אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו, אתה ממי מפחד? מבני אדם, לא מהקדוש ברוך הוא. אז אתה עושה כאילו אין עין רואה למעלה בשמיים. לכן אדם, מידה כנגד מידה, אדם שלא אכפת לו ממה שרואים אותו שם למעלה בשמיים, הוא עושה כאילו אין עין למעלה, אז גם הצדקה בסתר שהוא עשה, זה לא מציל אותו מאחרון אף. ולכן יש אחרון אף לרשעים, מן רשעים גם זה. זה פלא פלאות הביאור הזה. הלמדנו, אומר במוארי, אדם שמחלל שבת בפרסיה, אדם שהוא לא היה צדיק, ולא היה בתורה, ולא מצוות מעשים טובים, אף על פי שיש לו מעט, אבל אנחנו לא מתייחסים לזה כי יש לו. למה? או כי זה בטל ברוב, או כמו שאמרנו, שאדם שאין לו תורה, אין למעשים טובים איפה לשכון, אין להם איפה לשכב. או, לפי הביאור שעכשיו אמרנו, שיבוא המעשים הרעים שהוא עשה, ומחבים בעצם את המצוות שהוא עשה. הרי אין עבירה מחבה מצווה, לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, זה דברים מפורשים. אותו אדם שעבר העבירה, בחילול שבת, בא מיש, בא גוי והרג אותו על קידוש השם. בין אם זה בפיגוע, בין אם זה בכל עניין אחר. הוא נקרא, עכשיו אומרים עליו השם מקום דמו. והמעבר יבו כותב, רבי אהרון ברכיה ממודנה, תלמידו של הרמ"א מפנו, גאון הקבלה, כותב שכאשר אומרים אדם שנהרג על קידוש השם, אומרים עליו השם מקום דמו, זה עושה לו נחת רוח. אומר, תראה אנשים, אכפת להם ממני. ולא אומרים מה הוא הלך, אומרים עליו רק זיכרונו לברכה. לא, אלא אדם שנהרג, ויש אומרים אפילו נהרג על ידי יהודי. עצם זה שהוא נרצח, אומרים עליו השם מקום דמו, עד כדי כך. יש כזה משמעות ברוחיים הקדוש. בכל אופן, אותו אדם שנהרג, הוא נהרג בלא משפט. בא אותו המלאך, לוקח את נשמתו ושם אותו בתוך מלבוש של הקדוש ברוך הוא. מה עושה המלבוש? מגדל ומזכך את נשמתו. אחרי שהוא גידל, התגדל והזדכך נשמתו, הוא מקבל עכשיו חופה. כמו שהקדוש ברוך הוא עושה לצדיקים. הוא מקבל חופה לפי ערך הנשמה. טוב, עכשיו הוא נמצא בחופה, אבל הוא לא יכול להסתדר עם החופה הזו. למה? כי אין לו כלים איך להסתדר. תשמע, אני נותן לך עכשיו מיליון שקל, אבל אתה לא יודע איך משתמשים במיליון שקל האלה, אין לך מנוחה רגע. אבל אם אתה יודע איפה להשקיע אותם, אתה מסודר, אתה שמח, אותו דבר. אתה מקבל עכשיו חופה בשמיים. אותו אדם שנרג על קידוש השם קיבל חופה גדולה מאוד לפי ערך הנשמה שלו. אבל הוא נכווה מהחופה, כי הוא לא יודע איך מסתדרים עם האור הרוחני שיורד משם. הרי כבר הזדקחה נשמתו. הזדקחה נשמתו בשביל שהוא יהיה ראוי לקבל את החופה, אבל לא כדי עדיין להשתמש באורות שיוצאים ממנה. וזה לשון, וזה הכוונה ברבנו ארי. ואחר כך נותנים אותה לחופה ראויה לה לפי ערכה, ולפי שאין מה מעשים טובים, נכוות מחופה זו. כי אתה יושב, יש לך בית גדול, חם לך מאוד, ואתה לא יודע איך להדליק את המסגן. יש לך שלט מול העיניים, אבל אתה לא יודע איך מדליקים, אתה לא מבין לא קורא אנגלית, אתה לא יודע מה זה חום, מה זה קור, מה זה פה, מה זה שם. אין, אי אפשר. איך הגמרא אומרת במסכת שבת דף למד א', כמו אדם שלומד תורה ואין לו יראת שמיים, הוא לא יכול לפתוח, נמצאו לו מפתחות פנימיות, חיצוניות. אדוני, אם אין לך בסוף את השיבר הראשי, אתה לא תוכל להיכנס. זה אותו דבר. אדם שנהרג לקידוש השם, נכון, הזדקחה נשמתו בזמן שהנשמה הייתה חקוקה על המלבוש של הקדוש ברוך הוא נקרא פורפירה. אבל קיבלת חופה ואתה נכווה ממנה, כי אתה לא יודע איך, הנשמה שלך לא יודעת איך להכיל את האור העליון שיורד מאותה חופה. והיא אומר רבנו ההיא עונשו של אותו אדם, כי הבושה שיש לו היא זו בעצם שמחפרת לו על העוונות שהוא עשה, ובכך, על ידי העונש הזה שהוא מקבל, זה גורם לו זיכוך גם שהוא יוכל לקבל את שכרו. זאת אומרת, זה שהוא נהרג על קידוש השם, קיבלת שכר, שהיית למעלה בשמיים, הנשמה שלך חקוקה אצל הקדוש ברוך הוא, בבגד שלו, והזדקחה הנשמה שלך, ואפילו קיבלת חופה. קיבלת חופה, אבל אתה לא יכול להשתמש איתה. למה? כי לא למדת תורה מצוות ומעשים טובים. משמע מפורש מרבנו ארי, שגם אדם שנהרג על קידוש השם, הוא יצטרך לכאורה לשלם על העבירות שהוא עשה. זה הפשט. ולפי שאין במעשים טובים נכוות מחופה זו מצטערת ומתביישת ממעשיה, ובזה מקבלת את עונשה. אלא מה? שהעונש שלה זה לא כמו בגינם, זה עונש אחר, זה סגנון אחר, זה צער גדול. אדם שיודע שהוא עשה עבירה, בר מינן, זרקו אותו לתוך הגינם, הוא יושב שם, הוא נצלה, יש איתו עוד חברים, יש איתו עוד אנשים, יש איתו עוד זה. אדם שהוא נהרג על קידוש השם, הוא אמור לראה הנשמה שלו להגיע למקום עליון מאוד. הוא אמור, יש להיכל הרביעי בגן עדן, להיכל החמישי, עוד נדבר על זה בעזרת השם. מה הרמק מקשך, הרמק מיישב, איך המקדש הולך מתרץ. יש פה כל מיני ביורים, ברבותם הם מקובלים בדברי הזוהר פה בפרשת בראשית. אבל הוא מקבל שכר עליון למעלה. שאתה מקבל שכר ואתה לא יודע איך להשתמש איתו, הכאב הוא בהרבה יותר עמור מאשר אדם שנמצא בגינם. ניתן עוד דוגמה, יש לך שניים, צדיק ורשע. הצדיק הלך לגן עדן והרשע הלך לגינם. כשהצדיק עולה לגן עדן, הוא רואה את החבר שלו, הוא רואה את השכן שלו הרשע יורד לגינם. ממנו הוא ירד לגינם, אני נמצא בגן עדן. הוא אומר, בסדר, מה, אני עשיתי מצוות, הוא עשה עבירות, הוא מקבל את עונשו, אני עשיתי מצוות, אני מקבל שכר. אבל כשאתה יושב בגן עדן הצדיק, פתאום אתה רואה מעליך, מאות קומות, מה כואב לך? למה אני רק בקומה 2 ולא בקומה 100 ולא בקומה 200? מה הכאב של הצדיק? הכאב של הצדיק זה, זאת אומרת, מה מפריע לו? מפריע לו והוא מרגיש טוב עם עצמו בזה שהוא נמצא בגן עדן כי החבר שלו בגיהינם? לא זה העיקר. גם זה נכלל, כי כתוב שהגרים כשנמצאים למעלה הם רואים את החברים שלהם בגיהינם. זה גם נכון, אבל לא זה העיקר. העיקר הוא אצל הצדיק זה שהוא נכווה מחופתו של חברו, וזה הצער. ולכן אדם שנרק על קידוש השם, אומנם גיהינם הוא לא יקבל, אבל בחופה שהוא נמצא יש לו צער עליון, צער עצום. למה הוא לא מקבל את השפעה האלוקית, את ההערה האלוקית שיש שם, והזיכוך והעידון הנשמה שיש שם בגן עדן? למה הוא לא מתעדן מזה? אומר רבנו ארי, ולפי שאין במעשים טובים מחוות מחופה זו מצטערת מתביישת ממעשה, ובזה מקבלת את עונשה. ואחר שקיבלה את עונשה, אחרי שהוא קיבל, הנשמה קיבלה את העונש שלה, במה התבטא העונש? בזה שהיא נמצאת בחופה והיא לא נהנית מהחופה, אלא היא נכוות שמה. יש שמה זיקוקים של אש, והר שקיבלה את עונשה פותחין לחלון אחד בהיכל זה, ומשם בא לה קורת רוח ואור מגן עדן העליון הנקרא רוח חיים, ונותן בכוח לשב בחופה זו, יוצא משוב רוחני מגן עדן העליון אל אותה נשמה, וככה יש לה כוח לשבת באותה חופה. ונמצא, חותם רבנו ארי, שמה שנהרגה היה לטובתה. מפורש כותב רבנו ארי פה, שאדם שנהרג על קידוש השם, גם אם הוא לא היה צדיק, גם אם לא עסק בתורה ומצוות ומעשים טובים, בסוף העצם זה שהוא נהרג על קידוש השם זה היה לטובתו. למה? כי גיהינם הוא לא צריך לסבול. מה הוא צריך? לשבת באותה חופה, ואחרי שהוא יושב בחופה הוא נכווה שמה, יוצא לו משם אחר כך אחרי שהוא יזדקך, לא כתוב כמה זמן, משמע שכל אחד לפי המעשים שהוא עשה פה בעולם הזה, ואחר כך אחרי שהוא מזדקח שם יוצא אור, רוח, משוב רוחני מגן עדן העליון, היא נראה לאותה הנשמה, נמצא לשון רבנו הארי, שמה שנהרגה היה לטובתה. וייתכן לומר שזה העומק בדברי רבותינו בגמרא, בפסחים בדף נון עמוד א', במבט עד י' עמוד ב', אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן, לשון הגמרא. הרוגי מלכות, אדם שנהרג על קידוש השם, אין כל בני יכולה לעמוד במחיצתם. למה? אז אני ביארתי בסייעתא דשמיא, הפשטות של הדברים כולם מבינים. תשמע, המעלה של אדם שנהרג על קידוש השם, אף אחד לא יכול להיות בסביבה שלו. אבל אני ביארתי בסייעתא דשמיא, לפי מה שאומר רבנו הרי פה, זה נפלא מאוד. אין כל בני יכולה לעמוד במחיצתם, כיוון שאדם שנהרג על קידוש השם, אפילו בגיהנם הוא לא יורד. אלא הזיכור שהנשמה שלו צריכה לעבור זה בתוך החופה שהוא קיבל אחרי שהזדכה הנשמה שלו ביותה חקוקה בעל בגד של הקדוש ברוך הוא נקרא פורפירה. לכן אין כל בירה יכולה לעמוד במחיצתן באותה החופה, כי שם הוא נמצא לבד. ואם תוסיפו לזה את מה שמובא ברבותינו, ויש לזה מקור בזוהר הקדוש, ועריך בזה הגאון הצלח, רבי יחזקאל לנדו, בספרו ציון לנפש חיה במסכת ברכות תתווה, ויש בזה אריכות גדולה מאוד, איך שהצדיקים נותנים להם רשות להיכנס לגיהנם, ליטול את נשמת אותם האנשים שתקועים שם וצריכים להרים אותם, לפי זה זה יפלא ופלא. אין כל בירה יכולה לעמוד במחיצתן, עצם אחד מהדברים שהוא נכווה בחופה שם, שאף אחד לא בא לעזור לו להוציא אותו משם, אלא הוא מזדקח שם. למה? כי מצד אחד הוא לא עסק בתורה ובמצוות, לא היה לו מעשים טובים, מצד שני הוא נהרג על קידוש השם. אז זה שהוא נהרג על קידוש השם, כי הדין בגויים מלא גביות, הוא צריך לקבל שכרו מושלם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? משאיר אותו באותה חופה. אבל אין צדיק שיבוא ויוציא אותו משם. וזה יעוד ביור. אין כל בריאה רוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. זאת אומרת, פשטות הדברים זה לטבעותה, כמו שאמרנו בביור הראשון. לפי הביור השני שאני אומר עכשיו, יצא שזה בעצם יהיה ככפרה לאיזשהו פגם, או לאיזשהו חטא, או עבירה, או משהו שאותם אנשים עשו בחיותם, לכן זה בא ומחפר עליהם. רבותיי, אחרי ההקדמה הנפלאה הזו שהבאנו בדבר רבנו הארי, ואני אמרתי לכם רק לפי המגלה שברבנו הארי, לא נכנסנו כאן לתורת הנסתר שברבנו הארי, לייחודים שנעשים באותה שעה, והרע שהם זוכים, לא, הסברתי לכם רק בשביל שיהיה לנו אוזן קשבת, שרק נבין מה מול מה, כשאנחנו הולכים לדבר בהלכה של אדם שמחלל שבת בפרסיה ונהרג על קידוש השם, שנבין קודם כל שגם אותו נהלל שבת בפרסיה, עצם זה שהוא נהרג על קידוש השם, כמו שאמרנו, כבר המעלה שלו גדולה למעלה בשמיים. הרי אמרנו לא היה לו תורה מצוות ומעשים טובים, הנשמה שלו מזדקחת בזה שהיא חקוקה על המלבוש של הקדוש ברוך הוא, משם הוא יוצא ומקבל חופה, באותה חופה נכווה, אחר כך, אחרי שהוא מזדכך שם לפי כמה שהנשמה שלו צריכה להזדכך, יוצאת רוח מגן עדן, העליון, יוצא לו משב רוחני, והוא מהווה את כפרתו, ובכך האדם מתחיל לקבל את העדן הגדול שמגיע לאותם הנשמות שנהרגים על קידוש השם. הגאון המקובל רבי דוד זקוט ממדינה, כותב בספרו זכר דוד במאמר א', הוא אומר שמה שהריטב"א כותב, ודיברנו כבר פעמים רבות על הריטב"א הזה, אבל אומר הרב שמה שמה שהריטב"א כותב על שתי תחיות המתים, שבתחיית המתים הראשונה יקומו הצדיקים, אומר דע לך מה הכוונה, בכללם אותם אלו שנהרגו על קידוש השם. אלה שנהרגו על קידוש השם, כותב רבי דוד זקוט ממדינה, הם יזכו לקום ראשונים בעת התחייה. אז תראה, מעלה אחת ראינו, לאיפה הם זוכים? איך מזדקח את הנשמה שלהם? שתיים, ראינו שגם כן אפילו לכאורה גם גיהנם הם לא מקבלים, אלא העונש שלהם זה בתוך אותה חופה. שלוש, ראינו עכשיו שבעת חיית המתים אותם אלה שנהרגים על קידוש השם, מה הם קמים? הם קמים ראשונים, הם קמים מוקדם. וזה פירש רבנו הארי מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך תמיד אשר שמו אתם ושלם נהיו וכו', בנתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים בשר חסידיך לחייתו הארץ. כלומר הגמרא דיברה על הפסוק הזה, רבנו הרי אומר שהכוונה בשר חסידיך לחייתו הארץ, נתנו את נבלת עבדיך, אלו הצדיקים, וחסידיך לחייתו הארץ, אפילו אלה שנהרגו על קידוש השם ולא היה בהם תורה מצוות ומעשים טובים, גם הם נקראים בכלל חסידיך. למה? לפי זה שרבינו אומרים בער פה זה נפלא מאוד, כי היות והנשמה שלהם מגיעה להיות חקוקת אחת בתוך מלבושו של הקדוש, במלבושו של הקדוש ברוך הוא, ואני הוספתי ואמרתי לכם שגם במלבושו של משיח, לכן הם נכללים בכלל אותם החסידים, וגם הם יקומו לתחיית המתים ראשונים. אתם יודעים למה? כי כבר בתחיית המתים הראשונה תהיה נקמה בגויים, והרי הם עתידים לראות את הנקמה הזו, כי מידה כנגד מידה לא בטלה, כנגד מה שעשו להם והרגו אותם קודם זמנם, הם עתידים גם כן לקבל שכר ולקום מוקדם קודם האחרים. ככה ביארנו בסעת הדשמיה. ככה הגמרא אומרת, הגמרא אומרת מסכת סוטה בדף ח', ככה למדנו רבה מסכת סנהדרין בדף צדי, ועוד, נדרים דף למד ב', הגמרא אומרת מידה כנגד מידה. אז אני אמרתי, כנגד מה שהקדוש ברוך הוא לקח את מה שנשמתם יצאה מן העולם הזה קודם זמנם, ככה גם כן עכשיו בתחיית המתים הם יקומו ויראו את השכר העליון וגם את הנקמה בגויים קודם האחרים. אחרי שראינו רבותיי את העניין הזה, צריכים להבין, לפני שניכנס לעומק הסוגיה, צריכים להבין למה הקדוש ברוך הוא עושה שאנשים ימותו על קידוש השם. אם רק השבוע האחרון, שניים שנפלו על קידוש השם, הלכו לתפילה, הלכו לישיבה, היה בדרך לישיבה. אחיין שלי, שיהיה בריא, הוא החבר שלו נרצח, שבדל החיים. הוא אמר לנו שהם קבעו יום חמישי ללכת לאיזה מקום, אני יודע מה, קצת, אתה יודע, סוף שבוע קצת לטייל, איפה לטייל, מה לטייל, עלה שם לטייל בעולם הנשמות. תראה בר מינן, אדם שנהרג הקידוש השם, תראה איפה הוא מגיע. אבל הוא הגיע למנוחות. תגיד, אבל למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? בשביל מה? נכון, היה אין סוף ניסים, אין סוף חסדים, ניסים ונפלאות שם, שהבלון גז לא עבד, למה אם חס ושלום הבלון גז היה עובד, בר מינן, כמה היו נהרגים שם, בר מינן, זה בלי ספק בכלל. אתה יודע מה זה עוד בלון גז בכל זה? איך לא עבד? השם עשה שלא יעבוד. ניסים ונפלאות, כן, אבל זה לא התפוצץ באותו רגע, הבלון גז לא עבד. רק החומר נפץ, בלי הבלון גז. אם גם הבלון גז היה חס ושלום, אנשים היו מתים שם בסקילה, שריפה, הרג וחנק. גם חנק היה להם בר מינן. ודאי, היה אין סוף ניסים, אין סוף נפלאות. אבל סוף סוף, שניים נהרגו. אחד, היום הובילו אותו על קידוש השם, הובילו אותו למנוחות. והשני, הראשון, הובילו אותו כבר מיד אחרי. בר מינן, ויש עוד חולים, צריכים להתפלא עליהם, שהשם ירפא את כולם בעזרת השם. 21 חולים, אך טוב לישראל. אז אותם אלה הצדיקים, כן, אותם אלו שנהרגו על קידוש השם, הם, אמרתי לכם עכשיו, תראה לאיפה הם מגיעים. כל שכן ששמרו תורה, כל שכן ששמרו מצוות, כל שכן שהיו בדרך לתפילה, בדרך לישיבה. הגמרא אומרת בשבת קופת חיית עמוד בית, רבי יוסי אומר, חלקים מתה בדרך מצווה. כל שכן בחור בגיל 15 וחצי שלא טעם עדיין טעם חטא, בדין של מעלה, אומרת הגמרא בשבת פתת עמוד ב', לא מענישים פחות מגיל 20. אז תראה כמה וכמה מעלות וכמה דברים יש לאותם הנשמות שעלו למעלה בעולם העליון. אבל אנחנו צריכים לדעת למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא עושה דין אם הקדוש, אם לא מגיע לבן אדם. אם מגיע, סימן, אם הקדוש ברוך הוא עשה דין, סימן שאנחנו חטאנו, ואנחנו צריכים להתעורר. אז הזוהר הקדוש כבר שואל את השאלה הזו בפרשת וירא בדף קט"ז, ובמתוק מדבש, זה בעמוד תו רשמן ב' תו רשמן ג'. ואני אומר את הדפים, כי אני יודע שאנשים אחר כך פותחים ונהנים. היה, לפני כמה ימים היה מישהו מחול, התקשר, 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 אני רוצה לראות אותך, רוצה לראות אותך, אני לא מכיר אותו, בכלל פעם ראשונה. אומר, תראה, אני רב בקהילה בחוץ לארץ, בארצות הברית, הוא אומר, אני מאזין לשיעורים שלך, כל המקורות שאתה אומר, אני פותח אחד לשני, וככה אתה מכיר עליי ואני מסר שיעורים גם כן, אז תודה רבה לך שאתה מסר. אז אני חשוב מאוד שאדם מזכיר את המקורות, ככה אדם יודע גם איפה לפתוח ומה לפתוח. וגם אם לפעמים אני קיצרתי, אז בכתובים אתה יכול לפתוח את זה, או להפך. אז רבן וערי, כבר קיבלתי כמה הזמנות. אומר הזוהר הקדוש בוירא קט"ז עמוד א', תראה מה הוא כותב. לבטר בשכינתה נפקה תתגלו ישראל מעל פתורה דבועון ואהבו במעממיה וצבחים כל יומה ולא תאשגח בו ברקות שבריך ודכתי ואף גם זאת ביותם בארץ היוון והמנן כמה קדישים אלוהים מתו בגזרת הקיפין וכל דב וגינון השד אורייתא דלהקימו ישראל קדמו שרם ברא קדישה. אז הרי הקדוש אומר שבשעה שעם ישראל היה שרוי על אדמתו והיה בית מקדש, היה קורבנות, היו כהנים שמחפרים, הכל היה שפע גדול, העליונים מתברכים, התחתונים מתברכים, העליונים מתברכים, כולם מבורכים. אומר הזוהר הקדוש, אחרי שהשכינה גלתה ויצאה ממקומה, גם עם ישראל גלו מעל שולחן אביון. וכשעם ישראל נמצא בין אומות העולם, וזה עכשיו אנחנו נמצאים בין אומות העולם, הגם שאנחנו פה בארץ ישראל, אנחנו ככבשה בין 70 זאבים, כלשון רבי עקיבא בגמרא בשמי ברכות. אומר לך, אומר הזוהר הקדוש, וכל יום עם ישראל צועק מחמת הדוחק, מחמת הצרות, אם רוצים לעלות לבני תורה את הדתות ב-1400 שקל, עוד לא קם הממשלה, עוד לא קם שום דבר, כבר כולם צועקים. ולט דאשגח בו, אומר הזוהר הקדוש, אין מי שישגיח בעם ישראל אלא אך ורק השכינה הקדושה, שנאמר, ואף גם זאת ביותם ברצועים. בזמן שאף, בזמן שחרון אף, מי נמצא איתנו? השכינה היא זאת. גם כשאנחנו ברצועים, השכינה היא איתנו. ואז אומר הזוהר הקדוש, וראינו כמה קדושים וטהורים עליונים מחסידי ישראל מתו בגזרות קשות במיתות משונות. אלה שנהרגו על קידוש השם, זה לא חס ושלום דווקא אנשים שהחילו שבא בפרסיה, לא. קדושים, גדולי העולם. אתם יודעים כמה מרבותינו הראשונים, שאנחנו לומדים את התורה שלהם כל יום, הם נהרגו על קידוש השם, אנשים אפילו לא יודעים. המורדכי, המורדכי. אם יש לך מקום שלא לומדים על השס מורדכי, בית יוסף בלי מורדכי, שוחן ארוך בלי מורדכי, כולם לומדים מורדכי, מורדכי, מורדכי. המורדכי, הוא וכל משפחתו נהרגו על קידוש השם. דו של רבותינו בעלי התוספות, ארוכה, רבי עזר מגרמייזיה, היה צריך לעשות קבלה מעשית בשביל לברוח מהריגה. כל המשפחה של ארוכה, כולם נהרגו על קידוש השם. זה ארוכה, זה רבי מרדכי, מלא מרבותינו, המהר"ם מרוטנבורג, רבו של הראש, תלמידו של אור זרוע, רבנו יצחק מווינה, כל אותם הקדושים האלה, שמו אותו במאסר, ובסוף, מת שמה, מה הוא נקרא? שהוא מת על קידוש השם, וכן על זה הדרך, אם נמנה לא נגמור. יש רבי אפרים, מרבותינו הראשונים, שכתב קונטרס, זה נתפס, זה נתפס, והוא רבי אפרים כותב סיפורים על הדור שלו, הוא היה מרבותינו הראשונים, על המשפחה שלו, על הידידים שלו, על גדולים מבעלי התוספות מרבותינו הראשונים, איך שמתו על קידוש השם. והוא רבי אלחנן, רבי אלחנן, לא, רבי אלחנן מבעלי התוספות, אנחנו בראשונים, אתה מדבר על האחרונים, נכון, רבי אלחנן וסרמן גם מרגע על קידוש השם, רבי אלחנן, שיש אומרים שהוא כתב את התוספות על מסכת עבודה זרה, לכן הוא כתוב כל מסכת עבודה זרה, רבי אלחנן פירש, רבי אלחנן פירש, יש אומרים שהוא היה העיקר המדבר במסכת, כי בעלי התוספות היו למעלה ממאה, למעלה ממאה ראשונים היו בעלי התוספות. ובכל מסכת היה כמה מרבותינו הראשונים שישבו וחרשו אותה. לכן המהרש"א כותב, אחד הכללים שהוא אומר, שלא מקשים מתוספות מסכת זו למסכת זו. למה? הוא אומר, כי בכל מסכת זה תוספות אחר, זה חכם אחר. והוא רבי אלחנן, מה היה איתו? סיפור ארוך, אבל ספר אותו זה 40 דקות לוקח. בקיצור של הקיצור של הקיצור, שלבסוף רבי אלחנן הזה, אמרו לו או שאתה ממיר את דתך, או שאתה עולה על המוקד. והכינו מדורה גדולה עם עצים. הוא רץ וקרא שמע ישראל מול כל בני קהילתו, איפה זה היה? במגן צהר, איפה שהיה רבי אמנון, ועלה על המוקד בגבורה ובגדולה, צעק שמע ישראל מול כל בני קהילתו, ואחר כך כל בני קהילתו נשרפו על קידוש השם. כל הקדושים, כל התיאורים, אנחנו מדברים, לא מדברים רק מה שהיה בגטאות, מה שהיה בשנים האחרונות, עוד כבר זה, אלף שנים בעיניך, כיום אתמול כי יעבור, עם ישראל אתה קורא את זה, תראו בפיוטים של בעלי התוספות, כמו פיוטים של רבי ינאי, כמו פיוטים של הרבי, כמו הפיוטים של בעל הרוגות הבוסם, פיוטים של בני אשכנז, הראשונים, כבר הם אפילו כבר לא אומרים אותו, לא אומרים אותם, אבל ללמוד את זה צריכים ללמוד. אתם רואים כמה קינות וכמה דברים יש על אותם אלה שנרגו על קידוש השם בכל הדורות? ועל מה אנחנו מדברים? על אז, אם היו חיים היום, וואה כמה קינות היו מחברים. אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע למה זה קרה? אומר הזוהר הקדוש, כי עם ישראל ביטל את התורה כשהיו בארץ ישראל. לא לשון שלי, לשון של רבנו הזוהר. וכל דעת בגין עונשה באורייתא, דלה קיימו ישראל, כדהבו שרם בראה קדישה. כשעם ישראל היו בארץ ישראל, כשעם ישראל נמצא בארץ הקודש, ולומדים תורה, ולא מבטלים תורה, מביאים שפע ואור רוחני ושמירה והגנה לכל עם ישראל, וזו גמרא במסכת מכות, וזו גמרא במסכת סנהדרין, בדף צדי דלת, גמרות מפורשות, חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו, כשיושבים ועוסקים בתורה, מנצלים את הזמן לתורה, ולא כל היום פתה 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 פתה, תראו לשון הירושלמי בסוף ברכות, בדף האחרון, דף סמכת עמוד א', הירושלמי אומר שמה, כל פיתתיה דאורייתא תבין, כל פיתתיה דעלמא בשין, אדם מפתת עם חברו, אבל פתת דברי תורה, לא משנה מה. לא משנה אם אתה מדבר פרשת שבוע, לבין אם אתה מדבר הלכה, לבין אם אתה אומר איזה מהלך בחסידות, לבין אם אתה אומר איזה וורט יפה, עצם זה שאתה מדבר בדברי תורה, וואה, כל פיתתיה דאורייתא, תבין, הכל טוב, העיקר אתה יושב למד תורה. אומר הזוהר הקדוש, כשעם ישראל נמצא בארץ הקודש ולומד תורה, מגן על כל העולם. כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל ולא לומד תורה ברמינן, זה גורם פיגועים וזה גרם שאנשים נורגים על קידוש השם. מה ההבנה בזה? ההבנה בזה כיוון שהתורה היא חרב פיפיות. התורה היא חרב פיפיות. והתורה והמלאך ברמינן, מה הוא בא? הוא בא עם חרב. צריך שיהיה חרב מול חרב. כשאין חרב, כשאין עסק התורה, כשלא עוסקים בתורה ברמינם, אין חיים. יש ניתוק מהחיים. באלה שיש ניתוק מהחיים, מה נוצר? ישר נוצר מיטה. אז למה דווקא תורה של ארץ ישראל? כי תורה בארץ ישראל זה דבר אחד. תורה בארץ ישראל זה עניין אחד, והדברים ארוכים בכתבי המהר"ל בפראג, ועוד יש בזה עריכות וליסוד הזה ממקומות רבים במרחבי התלמוד. זאת אומרת, מפורש פה רבותיי בזוהר וירא דף קט"ז עמוד א', שלמה אנשים נהרגו על קידוש השם? בעוון ביטול תורה בפרט של יושבי ארץ ישראל. רבנו הרי בשער הכוונות בדרושי תפילת השחר שלו בדף י"ז, שם רבנו הרי כותב עניין אחר לגמרי. רבנו הרי אומר שישנם נשמות, כך הוא כותב, שישנם נשמות שצריכים להגיע שם, חסר שם, חסר למעלה בעולם העליון, ויות וחסר שם בעולם העליון, מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את אותם הנשמות, וזהו הטעם שהוא צריכו להרג, כדי שיוכלו ללקט אלו הנצצות שבעשייה מן היום ההוא אשר נהרגו עד ביאת המשיח. וזה מה שאנו רומזים באל נקמות השם, שינקום נקמת אותם 10 הרוגי מלכות, ועל ידי הזכירה הזאת הם מתגברים ולוקטים הנצצות של הנשמות הנתונות בקליפות העשייה. רבנו הארי אומר, קראתי לכם רק שורה 2 משם, אבל שם רבנו הארי כותב עוד, והמורה מדבריו, שאלמלא אותם אלו שנרגים מהקידוש השם, אלו החיים לא יכולים להחזיק מעמד רגע אחד בגלות. הקלי נמצאת, הקליפה, היא נמצאת בכל המקומות ברמינן, בכל מה זה, ובשביל לבוא ולהגן על היושבים בציון, על עם ישראל, צריכים קורבן שיקרב. ואותם הנשמות שנרגו על קידוש השם, זה גדר קורבן. איך העידו התלמידים של רבי חנן וסלמן השם יקום דמו? שלפני שהוא נהרג, מה הוא אמר להם? בוא נכוון שיהיה הקורבן לשם שמיים. למה? כי אם הקורבן לא נשמע, אז לא עולה הקורבן. לשם שישה דברים הזבח, מזבח, אומרת המשנה. לשם אישים, לשם זבח, לשם עולה, לשם שלמים. מה צריך אחד הדברים שיהיה? שיהיה לשם שמיים. זה הסוגה הראשונה במסכת צמחים, דף ב' עמוד ב', ג' עמוד א'. סתמן לשמן, לא לשמן. הדבר הראשון בקורבן צריך שיהיה לשמה. מי אין לשמה? זה מעכב בהקרבה שלו. אומר להם הרב, בוא נכוון שאנחנו מכוונים שיהיה לקדש את שמו יתברך בעולם. השלה הקדוש אומר שאם אדם מרגיש שהוא הולך למות על קידוש השם, יברך בשם מלכות. אשר קידשנו ממצותיו וציוונו. כמה נוסחאות יש, מה הנוסח? האם למות על קידוש השם, או ברוך המקדש שמו ברבים, יש כמה נוסחאות. הגרא, ככה מסופר, שכשהגרף, הבן של הגרף פוטוצקי, אברהם הגר, כשביקשו ממנו להמיר את דתו ולא רצה, אמרו לו, אנחנו נשרף אותך. הוא הסכים ללכת למות על קידוש השם. הוא הלך ברגלו, הלך ברגל, והיה הולך לאט. כשעבר, ברחוב של הגרא, הגרא פתח את הטריס. אברהם עלה, רוץ, רוץ, רוץ. אמר לו כבוד הרב, כל רגע שאדם חי, נקיים בזה מצווה. זה קידוש השם כל שנייה. אז יש עניין שאדם לא ימהר את מיטתו, לכן הוא עדיף ללכת לאט. אמר לו רבי אברהם, אמר לו הגרא, היות ואתה הולך למות על קידוש השם, אז זריזים מקדימים למצוות, תרוץ להישרף. וככה היה, באותו רגע רץ רבי אברהם הגר, הבן של הגרף פוטוצקי, ומת על קידוש השם. אחר כך לקחו את האפר שלו, קברו אותו, והגרא איפה קבע את מותו, קבע את קברו מול קבר רב. תראה למה, הגרא, אנחנו יכולים להבין מה זה הגרא? תראו את ההקדמה של בעל התקלין הדין על מסכת שקלים, או את ההקדמה של רבי חיים מוולוז'ין, שלא הגזים מילה אחת, בהקדמה לבירור שלו על ספרה דצנאותה, של רבינו הגרא, מבהיל על הרעיון כל מילה שהם כתבו שם בגדולתו של הגרא. והגרא עם כל הגדולה שלו, מה אומר? איפה הוא רוצה למות? איפה הוא רוצה להיקבר? קבר צדיק, רוצה להיקבר עליה צדיק. הוא אומר, מה יותר מזה? מאשר אדם שנרב על קידוש השם? בזמן הקדמונים, היו מקומות שאנשים שנהרגים על קידוש השם לא היו קוברים אותה בבית העלמין עם כולם, אלא היו עושים יחידה נפרדת לאותם הנהרגים על קידוש השם. למה? להראות את מעלתם, להראות את גדולתם. הרי יש באחד מרבותינו בעלי התוספות, לא ידוע את שמו, זה נתפס בשנים האחרונות, ספר נקרא ספר קושיות, השם הכתוב תיק שלך, למה רוחצים את המת? כבר הגמרא במסכת שבת הביאה, המשנה, בפרק חב ג' ועוד. אז הוא אומר, אתה יודע למה? כי כשהמת יוצא מן העולם, אז מה הוא אומר? הוא אומר, חס ושלום, יוצא ממנו דבר למתנה. תראה מה, לאיפה הגיעו. ואילו אדם שנרג על קידוש השם, לא צריך כלום. אפילו טהרה לא צריך. למה? זה סימן שאם פה הוא לא צריך טהרה, אז גם שם לכאורה הוא לא צריך טהרה. אלא, ראינו את רבנו ארי, שאומנם גיהנם הוא לא צריך, אבל זיכוך, הוא עובר שם זיכוך בחופה, בזה שהוא חקוק על הקדוש ברוך הוא. תראו מפה כמה מעלה של כזה דבר. המדרש כותב במדרש תהילים, יש בפרק ת' שמעות י' ג'. תראו מה המדרש אומר. שלעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא, כי דורש דמים אותם זכר. כשעבר הקדוש ברוך הוא לפרע, או לפרוע, לפרוע פרוענות הצדיקים ולטבוע דמו של רבי עקיבא, הוא תובע דמו של בן קופיה. מה היה שם עם בן קופיה? מה היה איתו שם? בן קופיה הזה, הוא היה שר משרי אומות העולם. שמעת עליו פעם על בן קופיה? הנה, עכשיו תשמע סיפור על בן קופיה. היה שר אחד משרי אומות העולם, קראו לו בן קופיה. וכשתפסו את רבי יהודה מחתום להריגה, בן קופיה אמר, מה? כזה חכם גדול של היהודים, הרי הם, הגויים עצמם, היו מתייעצים ומהנים מהחוכמה של היהודים. תראו בגמרא בבחורות, הפחית עמוד בית שלה, מסבדת באתונה. כמה חוכמה וידע, מאיפה שאבו? מחכמי ישראל. אלכסנדרוס מוקדון, בגמרא בתמיד, דף למד א' עמוד בית למד בית עמוד א'. כל 10 שאלות, את מי יכול לשאול? חכמי ישראל ענו לו. כל דבר בכל תחום, החוכמה של חכמי ישראל, איך הגמרא אומרת במסכת אוריות בפרק עמוד א', יודעים אפילו לשער טיפות שיש בים. יש בירושלמי לשון לא פחות מזה גם. על כל פנים, אמרו, בא בן קופי הזה, ריחם על רבי יהודה הנחתום, לקח מישהו אחר, הוא יש לו כוח, הוא שר, לקח בן אדם אחר, והלביס אותו את הבגדים של רבי יהודה הנחתום, מרבה לקטה לו את הדבר מילה, תזהר. טוב, ישב כמו דק, לקח אותו עכשיו לבית ההריגה. לקח אותו ועילה אותו על המוקד. עכשיו, מה עשה לרבי יהודה הנחתום? לקח אותו, העביר אותו באיזה מקום, ושלח אותו שיחיה לחיים טובים ולשלום. למה? רצה שהרב ינצל. היה שם מלשין אחד, רשע על המונים ולמלשינים על תהי תקווה. בא למלכות, אמר להם, אתם חושבים שבן קופיה הרג את רבי יהודה הנחתום? הוא לא הרג את רבי יהודה הנחתום. שלח אותו לעיר אחרת. אמרו לו, אבל ראינו אותו על המוקד. אמר לו, הוא לקח אדם אחר שצריך להסתר פניו כמוהו, ואותו אלה על המוקד. אמרו ככה, גזרו על בן קופיה, שהיה גוי מסרי אומות העולם, ועל רבי יהודה הנחתום, שניהם העלו אותם על השריפה. ככה מדרש כותב. רץ לשואל, הנה, מה עשה בן קופיה? פעם אחת גזרה מלכות על אישה שמד, שיהרג רבי יהודה הנחתום. מה עשה בן קופיה? עשה עצמו דיין, ודן אותו שיתנו לו ספיקולה, וגזר שישחטו אחר תחתיו, ויעשו אותו חתיכות ויצילו אותו. אמר, זה רבי יהודה הנחתום? אנחנו נעשה לו מוות! זאת אומרת, אז עכשיו נשמע, כולם שמעו, שמה השופט הזה, בן קופיה, אותו שר מה עשה? עשה משפט קשה, חתך אותו לחתיכות. רץ לשון מרע ואמר שלא נהרג, וגזרה המלכות שיהרגו שניהם, ויעשו מבן קופיה חתיכות חתיכות, לפי שחס על רבי יהודה הנחתום. אומר המדרש לעתיד הקדוש ברוך הוא לדרוש דמם גם של רבי יהודה הנחתום וגם של בן קופיה. תמיד אני מביא את המדרש הזה, וזה באמת צריך לתת על זה שיעור שלם בלי נדר, שאותם אלו חיילים דרוזים או צ'רקסים, לא משנה מי אלה, אתם זוכרים, דיברנו על זה קצת שדיברנו ארבעה שיעורים פה על חסידי אומות העולם בקיץ האחרון, אז קצת דיברנו בנקודה הזו, שאדם שמסר את נפשו להציל יהודים, אותו יום מזוויע שהיה בארנוף, חוץ מעכשיו, מי נכנס שמה להתעמת עם המחבלים? לוחם דרוזי, ולבסוף נהרג. עד היום, תהיו שם בבית הכנסת, בקהילה הזו, תראו יש שמה הקדשה מיוחדת, לאותו חייל. תשמע, אתה בתוך בית הכנסת, אתה שם הקדשה לגוי? כן, למה? כי גם בשמיים הוא מקבל עולם הבא. כי הוא מסר את נפשו, ראינו ברבי יהודה החסיד, ראינו במדרש תלפיות, שהמדרש תלפיות כותב, שזה הטעם למה אליהו הנביא היה בבית הקברות. מה העיר לו הרב? בגמרא בבבא מציעא קי"ד, למה אתה נמצא בבית הקברות? מה לקוראים בבית הקברות? אז... ואז הוא דן איתו אם קברי גויים מטמאים או לא מטמאים. אומר מדרש תלפיות, אתה יודע למה הוא נכנס לשם? הוא נכנס שם להציל את אותו נפש הגוי, כי אותו נפש הגוי עשתה טובה והציל היהודי. וככה היינו הגן רבי יוסף חיים, בן בליו ידע שם, בבא מציעא קי"ד, ודיברנו על הסיפור הזה באריכות, והבאנו זיקוקים דמורה, על תנא דבליהו, עיין שם באריכות, דיברנו על הסוגיה הזו. בכל אופן, זה ממש מתאים לשם, שאותם עתיד הקדוש ברוך הוא, כשתובע את הדם ממות העולם על נקמת דם עבדיך השפוך, הוא לא לוקח רק את הנקמה של הצדיק, אלא הוא לוקח גם את הנקמה של הגוי שרצה להציל את הצדיק. וזה מה שהיה בעובדה דרבי חנינה בן תרדיון. בגמרא הבא עבד עזרא ידחית עמוד א', כשבא לאותו קולצנטורי, מה הוא אמר לו? כבוד הרב, אם אני יוציא לך את הספוגים ואז המיטה שלך תהיה מהירה יותר, יהיה לך פחות סבל, מה אני לחיי העולם הבא? מה הוא אמר לו? אני מזמין אותך לחיי העולם הבא, נשבע לו שיזמין אותו לחיי העולם הבא. קפץ אותו קולצנטורי, גם התאבד, ובכל זאת מה יצתה בת קול ואמרה? רבי הנינא בן פרדיון ואותו הקונצנטורי, שניהם מזומנים לחיי העולם הבא. תראה מה זה. אפילו גוי, עצם זה שהוא רצה להציל את רבי הנינא בן פרדיון, לא רק בגלל שהוא רבי הנינא בן פרדיון, עצם זה שהוא הציל יהודי. ודאי זה שהוא רצה להציל את התנא הקדוש, ודאי ששכרו יותר גדול, ויתכן שלמעלה בשמיים הוא יקבל העולם הבא יותר גדול. וזה מה שכתוב פה גם כן. אומר המדרש, על זה אמר הפסוק, כי דורש דמים אותם זכר לו, שכח צעקת ענבים. רבי אבוי בשם רבי לעזר אומר, כל צדיק וצדיק שאומות העולם הורגים אותו, הקדוש ברוך הוא כותבו בפורפיריה שלו, שנאמר, ידים בגויים מלא גביות. עכשיו לא תגידו צדיק הכוונה, דווקא אדם ששמע תורה ומצוות. כי מה ראינו ברבנו ארי? אפילו אדם שלא היה בתורה ומצוות ומעשים טובים. אז המדרש כתב צדיק, כי עצם זה שהוא מרד על קידוש השם, כבר הוא נכלל בתורה צדיק. אפילו הוא לא היה צדיק בימי חייו. והקדוש ברוך הוא אומר לאומות העולם, למה הרגתם הצדיקים שלי? כגון רבי הנינא בן פרדיון, וכל הנהרגים על קידוש שמי. עכשיו הם מפחדים שהקדוש ברוך הוא עכשיו הולך לעשות בהם מלחמה. מה הם אומרים לו? והם כופרים ואומרים, לא הרגנו אותם. אתם יודעים איזה עם שקרן הם? איזה שקרנים הם אומות העולם? אלופים בשקר. אנחנו תיתן אמת ליעקב. כמה התורה מפלפלת וחזל מפלפלים ומפרשים, איך בעל היחיד במרמה. יעקב שתי משבו עלים, מה הוא לוקח את זה במרמה? כי המהות של יעקב זה תיתן אמת ליעקב. ואלה אומות העולם, עם שקרן. הרי זה מה שביארו רבותינו המקובלים, למה לעתיד לבוא, גמרא אומרת במסכת עבודה זרה, בדף חף עמוד ב', ככה למדנו בברייתא במסכת קלה רבתי בפרק שלישי, ככה ראינו בגמרא בברייתא במסכת חיבוט הקבר בפרק א', ראינו שאמרו עליו על מלאך המוות שכולו מלא עיניים, נכון? אז אחד הביאורים, למה כולו מלא עיניים? הגאון הקבלה רבי משה קורדובר דיבר בזה בור יקר בפרשת מסו, דף קוף חבב בדפי הזוהר, רבנו הארי בספר הליקוטים במשלי פרק שביעי, הרבי בנימין הכהן ויטלי בספרו גבול בנימין בדרוש לפרשת וישב, הרבה ביאורים יש בזה, הרמ"ק בספרו אלים הרבתי, מה אחד הביאורים הכי פשוטים בדבר הזה? שהקדוש ברוך הוא, כשלוקח את הנשמה של הבן אדם, בא מלאך המוות, מה הוא מראה לו? מה חקוקים על העיניים? האדם חושב, לא עשיתי שום דבר. הוא אומר, אני לא עשיתי כלום. הוא מלא עיניים, מלא תצלומים, את כל מה שאדם עשה ב-120 שנה, זה נראה איפה, כמו פוטוגרף, על העיניים של מלאך המוות. לא ביום שלי, זה המקובלים כותבים את זה. אני אומר אותו דבר זה פה. מה אומרים אומות העולם? אומר להם, הקדוש ברוך הוא, אתם הרגתם פלוני, מה הם אומרים? אנחנו? איפה הרגנו? לא הרגנו כלום, לא עשינו שום דבר. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם כופרים ואומרים שלא הרגנו אותם, מיד הביא הקדוש ברוך הוא פורפיריה שלו, הקדוש ברוך הוא לוקח את הפורפוריה, את הבגד שלו, ודן אותם, ונותן להם היפופסין. מה זה היפופסין? גזר דין. ולא שכח צעקת ענבים. זאת אומרת, כשאדם מת על קידוש השם, לא יחשוב שהוא נהרג ונגמר, לא. אלא מלבד השכר שהוא מקבל למעלה בעולם העליון, והזכות של הנשמה שהוא מקבל, כמו שרבנו כותב בלימודי הצילות, בדף למד עמוד ב' שהבאנו. הוא גם כן לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא נוקם את הנקמה שלו ממנו. יבוא הקדוש ברוך הוא לימות העולם ועתיד להם, לתת נקמה. רבותיי, אחרי שראינו מקצת מן המקצת, נחזור לשאלה ששאלנו. האם אדם שהוא נומר ונהרג על קידוש השם, האם קוראים עליו ולא קוראים עליו? השיטה אחת ברבותינו הראשונים, והיא שיטת האוזרוע, וככה דעת הגאות השרי, בפרק שלישי מסכת מאוד קטן, וככה הביא הרמה בירי דעה בשם ממה סעיף A, כי יש אומרים ראשון. ויש אומרים שמומר שנהרג ביד עובד כוכבים מתאבלים עליו. איפה הרמה כותב את זה? בהלכות קריאה. אז אם מתאבלים עליו, מה הכוונה גם? שקוראים. כי אם הכוונה פה רק אבלות בלא קריאה, הרמה לא היה כותב את זה בהלכה הזו. אם כתב את זה פה, על כוכח שהאבלות היא נכללת בה גם כן דין קריאה. מה הטעם של האור זרוע והגאות השרי ושאר הראשונים שאומרים שאדם שנהרג על קידוש השם קוראים עליו ומתאבלים עליו. הרי הוא מומר. ומה למדנו בסימן שין ממי סייפי? וזה ברייתא במסכת שמחות בפרק שני, וזה רמב"ם מפורש, וראינו בזמנו תשובות חתם סופר שכותב שאיות והמרן והרמב"ם כתבו כך, ככה הלכה, אפילו שבסברה, למה שלא נקרא עליו? למה שלא נתאבל עליו? מה הוא מת? מה אדם שהוא מת? גם קוראים עליו, כל מת מישראל, אפילו כספר תורה שנשרף. כותב הלבוש, אדם שמת על קידוש השם, למה מתאבלים עליו? אומר הלבוש, חזקה שרגע קודם מותו ירער בתשובה. והגמרא אומרת במסכת קידושין דף ממתת עמוד בית, האומר המקדש אישה על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת, למה? לפני כן היה רשע, לא, ירער בתשובה. אתם יודעים שהמנחת חינוך כותב במצווה שם סמכדלת במצוות וידוי שזה לא אומר שהתקפרו לו כל העוונות, לא, למה? אז צריך גם וידוי, לא מספיק שם, אני צדיק גמור. טוב, עיררת בתשובה, עיררת בתשובה, קידושין שלך קידושין, אבל שלא תעשור שאני מהנו לך עכשיו כל העוונות, למה? כי עדיין לא עשית וידוי, חייב וידוי עם התשובה. טוב, יש מה לפלפל בזה. בכל אופן, אומר הלבוש, למה אדם שמת על קידוש השם, אפילו שהוא מומר לעבוד הזרה, אפילו שהוא מחלל שבת בפרסיה, הוא היה פורש מדרכי ציבור, למה בכל זאת קוראים עליו? למה מתאבלים עליו? אנחנו תולים לומר שרגע קודם מותו חזר בתשובה, היה לו זמן לערוך בתשובה. השח אומר פעם אחר, השח אומר פה במקום שזה שהוא מת על קידוש השם זה לא אומר שהוא ערוך בתשובה. אתו, אם מת בפתאומיות בבום, אפילו לא ידע שיש נפץ ממנו, היה לו זמן להעיר בתשובה? איפה, מתי הוא העיר בתשובה? בין רגע היה, בין רגע הלך. אומר השח סברה אחרת, אומר כיוון שהמוות שלו הייתה מיטה טרגית והוא לא נהרג על מיטתו בצורה נורמלית, עצם המיטה שלו היא מהווה את הכפרה שלו, והמיטה שלו מהווה כפרתו, לכן ממילא בצירוף, האחד, שהוא מת, המיטה הבטה לו ככפרה, שתיים, הוא מת על קידוש השם, לכן גם כן מתאבלים עליו. זו דעת מי? זה דעת האור זרוע, ככה דעת הגאות השרי, וככה מביא מורם ביורדה שין מם סייפי, ביש אומרים ראשון, וראינו שני טעמים, או טעם אחד של הלבוש, שאנחנו תולים לומר שהוא ערער בתשובה קודם מותו, או טעם שני שכותב אותו השח, שהמיטה שלו הייתה מיטה טרגית, אז מיטתו, המוות שלו לא הייתה על המיטה כדרך כל בן אדם, כיוון שזה היה בצורת מנו, בצורת של הריגה, לכן מה נאמר עליו? מיטתו כפרתו, ממילא כבר אפשר גם כן להתאבל עליו, להגיד עליו השכבות, להגיד עליו כל מה שצריך, וכן על זה הדרך. זו דעת הרמה ביש אומרים ראשון. בא הרמה, אומר, ויש אומרים, ואין מתאבלים עליו, זה רבנו חננאל, דעת רבנו חננאל, ואין מתאבלים, אדם שהיה מומר, לעבודה זרה, המומר, אפילו נהרג ביד גוי, אומר רבנו חננאל, וככה פוסק הרמה להלכה, לא מתאבלים עליו, וגם לא קוראים עליו, ועל זה הוא מסמיך, הפושעים מדרכי ציבור, אף על פי שהם מתאבלים עליהם, מתאבלים על ביניהם, זה הרזרוע, זה מה שמובע בסימן שין ממה, הרמה לא סתם שמח אחד לשני, מה רעיון? למה באמת הוא אומר שהאדם שהוא מת על קידוש השם, למה רבנו חננאל סובר ככה וככה, מורם פוסק להלכה, שאדם שמת על קידוש השם, אם הוא היה מומר, כלומר מחלל שבת בפרסיה, אפילו שראינו את רבנו הארי שיש לו שכר למעלה בעולם העליון, ואין לו עידונים גדולים, אבל סוף סוף פה בארץ, אנחנו עדיין לא נשב עליו שיבה. למה לא יושבים עליו שיבה? למה לא יושבים עליו אבלות? אומר, אתה יודע למה? אז באמת, קודם כל, לפני שנסביר את זה, הנודע ביהודה בהגעותיו בדגון מרובבה בסימן שימנה, שואל על הרמה. הוא אומר, אני לא מבין. הרעשך והלבוש כתבו טעמים טובים. גם אם הטעם של הלבוש לא מתקבל בכל הצורות שהוא עשה ויראה בתשובה לפני שהוא מת, אבל הסברה של השחי היא סברה שהיא מקובלת בכאורה בכל דבר, שהמוות שלו יהווה כפרתו, כי המיטה שלו הייתה מיטה טרגית, והוא לא מת כדרך כל הבני האדם. אומר דגול מרבבה מקושיות למתים, היות והרמה פסק ככה להלכה, ככה העיקר, אפילו שצריך עיון על דברי הרמה. טוב, אנחנו צריכים להבין, מה הסברה? למה באמת? למה באמת הרמה אומר שעיקר כמו הסברה הזו של אדם שנהרג על קידוש השם, אפילו שהוא נהרג על קידוש השם, עצם זה שהוא מת מהעולם הזה בלא תשובה, לא מתאבלים עליו. למה לא מתאבלים עליו? אז העניין הוא ככה, הגמרא בסנהדרין דף מ"ז עמוד ב' אומרת שלמה אנחנו לא מתאבלים, הגמרא אומרת שם שלא מתאבלים על הרוגי בדין, נכון? אומרת הגמרא, אפילו מימד הריגתה מחפרת עליהם, שהריגה, כמו שאמרנו, המיטה היא מחפרת, משום דאינו מחפר עד החזה צער הדקיב רפורטה. מתי מהווה הכפרה שלו? רק כשהוא מסובל בחיבוט הקבר, כמו שכותב רשי שם, כמו שהבירים הראשונים. והואיל וידהה, ידהה, הואיל וכבר הכפרה שלו עדיין לא הייתה בשעת המיטה, ממילא זה נדהה. אז בספר בדי השולחן, שזה ספר מצוין מאוד על יורה דעה, והוא נסתלק מאיתנו השבוע האחרון, אנחנו בתוך השבעה שלו עדיין, רבי שרגא וייבל הכהן, זיכרונו לברכה, הוא כתב ספרים מצוינים על יורה דעה, על דיני איסור והיתר, על הלכות צדקה, על הלכות התרת נדרים, על דיני שבועות, על הלכות, על יורה דעה, הלכות אבלות, דיני שמחות, עליו השלום נפטר בשבוע האחרון. אז הוא אומר, כמו שהגמרא אמרה לגבי הרוגי בדין, הוא אומר, ככה נהרג ביד הגויים, אינו מתכפר עד האיש שעתה. זאת אומרת, הוא הולך לפי הסברה של מה? שהזכרנו בתחילת השיעור את הסברה של המהר"ל דיסקין. שהמהר"ל דיסקין אומר, שמתי מיטתו כפרתו? לא בשעת המיטה עצמה, אלא רק בשעת הקבורה שהוא מגיע. אומר, לפי זה... אומר לפי זה, ככה נסביר גם פה, למה רבנו חננאל והרמה אומרים שככה העיקר אדם שהיה מומר לא מתאבלים עליו ולא קוראים עליו? אומר התודה, הוא נהרג על קידוש השם, אומר בסדר, הוא נהרג על קידוש השם, אבל בשעת ההריגה עדיין לא היה לו הכפרה, והכפרה שלו מתי הייתה? רק בשעת הקבורה. אז לכן, הואיל וידהה שבפעם הראשונה לא קראנו עליו, אם לא קראו עליו, ממילא גם לא מתאבלים עליו. ככה מסביר בדי השולחן, זה סברה יפה. ואני חשבתי להוסיף טעם פנימי. רבינו ארי אמר, שאם הוא היה מומר, הנשמה שלו עולם על העולם, עולה לעולם היום, גיהנום הוא לא מקבל, כי הוא מת על קידוש השם. אבל מצד שני גם שכר הוא עדיין לא יכול לקבל, אז מה עושים? הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה שלו וחוקק אותה, הבא המלאך וחוקק אותה על המלבוש של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא עובר שם, אמרנו, הוא מקבל שם אור לנשמה, אחרי שמזדקח את הנשמה הוא מקבל חופה, שם הוא עובר עוד זיכוך, אחר כך באור מגן עדן. יוצא שיש זמן... עד שהוא יקבל, זה פרוצדורה, עד שהוא יגיע לעולם העליון, חוקק הקדוש ברוך הוא את נשמתו. אחר כך הנשמה שלו צריכה לעבור, אמרנו זיכוך, באותו הזמן, אחר כך מקבל חופה וכו'. כל זה זמן. ייתכן שזה לא ברגע אחד היה, בום, קונטרול והכל נהיה. לא, זה לוקח זמן הדבר הזה. אם זה לוקח זמן, ייתכן שזה לא בתוך, לא בתוך הימים של האבלות. אם זה לא בתוך, בתוך הימים של האבלות, ממילא ככה ייקח, שלא קוראים עליו. זה ברור שבשעת הקריאה, עדיין לא נעשה כל הדברים האלה, כל הזיכוך. כי כל אחד לפי שורש נשמתו, שלא עסק בתורה מצוות ומעשים טובים, כמה זה לוקח לו להזדכך. סתם זה טעם פנימי. המעניין הוא, שאומנם הרמה פוסק ככה בסימן שילמם סעיף A, שלא קוראים עליו, אבל לגבי קדיש, הרמה אומר לו ככה, הרמה אומר בשין עין וב סעיף דלת, שמומר הנהרג ביד עובדי כוכבים, כי כן אומרים עליו קדיש. כלומר, אף על פי של עניין קריאה ראינו מחלוקת ברבותינו הראשונים בין האור זרוע והגאות השרי לבין רבנו חננאל, והרמה עצמו מכריע וכן עיקר כממה כדעת רבנו חננאל, שמה שלא קוראים בכל זאת לעניין קדיש בשין עם וו סבדלת, הוא אומר שכן קוראים על, שכן אומרים קדיש על אדם שנרג על קידוש השם. מה הטעם בזה? הביאור יש לומר על פי דברי הרמה השולחן ערוך בעצמו בשין עם בית. בשין עם בית כתוב שאדם שנהרג ביד קבר של מומר, קבר של מומר, אומר הרמה, קבר ש, אומר השולחן ערוך, הנה נקרא לכם, קבר של מומר, אומר מרן, קבר של מומר כהן, אנחנו לא, אם עכשיו יש פה מומר שמת, יש פה קבר, מותר לכהן להתאמות למומר? לקבר של מומר? לא! למה? אם הוא מומר והוא כמו גוי, כמו שקברי גויים לא מתאמים, נאמר גם שקברי מומר לא מתאמים. אומר הרשב"א בתשובה, וככה פסק הרמ"א, וככה אומר הגר"א שם בביאור הגר"א בשיניים ב', כיוון שישראל שחטא אף על פי שחטא ישראל הוא, ורבי מאיר שהלכה כמותו, אומר הרשב"א בתשובה, רבי מאיר בקידושים למדווה ואומר, למדווה עמוד א', שבנים אתם להשם אלוהיכם, לא רק בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אלא אפילו בזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום. איך אומר המשורר? יען על כל פנים לנו דמבנים, יען על כל פנים, אפילו שלא עושים רצונו של מקום, בכל זאת יש לכם דמבנים. אומר הרשב"א, ממילא, אם יש לנו דין בנים, גם אותו המומר, נכון עכשיו הוא בקבר שם סובל וסובל וסובל, אבל הוא נקרא בן של הקדוש ברוך הוא. אם הוא נקרא בן, ממילא גם הוא בכלל טומאה. אותו דבר גם פה. אף על פי שהמומר הזה אמרנו נרג על קידוש השם, ומזדקך למעלה בעולם העליון, ולא קוראים עליו, אבל קדיש אומרים. אתה יודע למה אומרים עליו קדיש? כי סוף סוף הוא נקרא בן של הקדוש ברוך הוא, ובנים אתם מהשם אלוהיכם, אפילו בזמן שעושים רצונו של מקום. למסקנה רבותה, יש פה אריכות גדולה, ולמסקנה מה שיצא לנו היום, ראינו את מעלת המרגים, חלק ממעלות המרגים על קידוש השם, וראינו שגם אדם שמחלל שבת בפרסיה, עם הזיקור הגדול שראינו באריכות, מה שרבנו הרי כותב בלימודי הצילות בפלמת, וביארנו אותו בסייעתא דשמיא בהרחבה, בכל זאת, לעניין קריאה, הרמ"א אומר שלא קוראים עליו, אבל עניין קדיש, כן אומרים עליו קדיש. השם ייקום דמם של כל המרגלים על קידוש השם, ובקרוב נראה בנקמה הגדולה הזו, ונזכה לגאולה שלמה ברחמים במהרה.